טוב, דיברנו על המשמעות של הבחירה או ההתמודדות של האדם מול הנסיבות שבתוכן הוא פועל, ובזה השתמשתי בעצם כדי לחדד את המשמעות של ההיפוך של התשובה הגדולה שהצגתי בשיעורים הראשונים, שזה בעצם אומר לאיזה כיוון אני מחליט ללכת בלי קשר לשאלה לאיפה הנסיבות לוקחות אותי. כן, המתווה הטופוגרפי שבתוכו אני פועל, שהוא תוצאה של סביבה, גנטיקה, השפעות כאלה ואחרות, בית, מה שלא יהיה, בסופו של דבר מנסה לדחוף או ללחוץ אותי לכל מיני כיוונים, אבל בניגוד לעצמים דוממים או עצמים ללא בחירה, אדם לא בהכרח הולך לכיוון שאליו הוא נדחף. אלא בסופו של דבר מה שהוא עושה תלוי גם בו. במקום זה לא תלוי בו, נגיד כשיש ואדי עמוק מדי והוא בהכרח מדרדר לשם, או הר גבוה מדי שהוא בהכרח לא יכול לטפס עליו, אז הוא אנוס. זה לא, אלה לא המעשים שבהם אנחנו עוסקים כשאנחנו מדברים על תשובה. תשובה זה מצב שבו יכולת שלא לעשות משהו, ובכל זאת עשית את זה, דיברנו על חולשת הרצון וכל העניינים אחרים. מה זה חולשת הרצון? חולשת הרצון פירושו שהפעלת בשפה הזאת של המתווה הטופוגרפי, שהפעלת כמות קטנה מדי של כוח בשביל להתמודד מול המדרון שבו אליו היית צריך להתקדם, ובכיוון שלו היית צריך להתקדם. זה בעצם נקרא חולשת הרצון. ואז השאלה היא, על סמך מה החלטת להפעיל כמות כזאת של כוח, והשאלה היא אם כל הקושי של חולשת הרצון חוזר גם במישור הזה, אבל אני לא אחזור שוב לעניין הזה. אני רוצה להמשיך מהנקודה הזאת הלאה, לנסות להבין קצת יותר את העניין הזה של הבחירה כהתמודדות ביני לבין הסביבה שבתוכה אני פועל. הסביבה היא לא רק הנטיות שלי או ההשפעות שיש עליי, אלא גם המחירים שיגבו ממני על כל החלטה שאני אקבל. אני יכול לקבל החלטות, כל מיני סוגי החלטות, ולהחלטות האלה יהיו כל מיני מחירים. אני אביא אולי דוגמה כדי לחדד את העניין הזה, ואני אומר ככה. אני אתחיל אולי ממאמר שכתב פעם ארי אלון. ארי אלון הוא הבן של השופט אלון, זל, שיצא בשאלה, הוא איזה אדמור חילוני מאוד מאוד ידוע ומאוד כריזמטי, אמיתית. כן? סוג כזה של רבה חילוני, כן. כן, טיפוס, יש לו יכולת התבטאות מדהימה בעיניי, מאוד כריזמטי, מאוד ככה, מאוד חזק, איך שהוא כותב והוא מדבר. תמיד מחדד אצלי, כשאני קורא דברים שלו, אז תמיד מחדד אצלי את הצורך להיזהר מהאנשים שיש להם יכולת התבטאות טובה. כי אנשים שיש להם יכולת התבטאות טובה, לפעמים הכושר הרטורי שלהם מאפיל על הכושר הלוגי. זאת אומרת, אתה הולך שבי אחרי ההתבטאות והאיכויות הספרותיות של הדברים, ואתה קצת מתעלם מבאגים שיש בטיעון. זאת אומרת, לפעמים הטיעון הוא בעייתי, ואתה כל כך שבוי באסתטיקה של הדברים שאתה לא שם לב. אז צריך להיזהר, זה לא אומר תמיד שיש בעיות באגים לוגיים, זה רק אומר שצריך להיזהר, כי אם הם ישנם, אז קל לפספס אותם. אצל מישהו שהוא מוכשר, בעל יכולות רטוריות. אוקיי, לכן הרבה פעמים מי שמדבר טוב, יש תמיד איזה חשד שאולי הוא דמגוג. זה לא תמיד נכון, אבל אם הוא דמגוג, יותר קשה לתפוס את זה, אם הוא מדבר טוב. אוקיי, אז לענייננו, הוא עושה שם איזושהי הבחנה בין האדם הרבני לאדם הריבוני. כן, משחק מילים חסידי כזה, שהאדם הרבני זה, כן, האיש הדתי שבעצם נותן לגורמים אחרים לקבוע לו את ערכיו ודרכו ודרך ההתנהלות שלו בעולם, רבנים, הלכה, הקדוש ברוך הוא, לא יודע, מה שלא יהיה. והאדם הריבוני לעומתו זה האדם החופשי שלא כפוף לכל מיני מערכות חיצוניות, שקובע, מחוקק לעצמו את ערכיו, קובע לעצמו את התנהלותו ואת דרכו, מחוקק, כן, הוא המחוקק העצמי של עצמו, בעצם מין ביטויים קנטיאניים כאלה. וכמובן קשה לפספס את הקונוטציה השיפוטית, זאת אומרת, זה לא רק תיאור של שתי דמויות, הוא מנסה לדרג אותם. זאת אומרת, הוא אומר שהאדם הרבני נמצא מתחת לאדם הריבוני. אדם אמור להיות ריבוני, ואדם רבני הוא לא כזה, ולכן זה סוג ב' באיזשהו מובן. כן, זה לא רק תיאור של שתי דמויות אחת מול השנייה, זה תיאור מוטה, זה תיאור שיפוטי. אז האמת שזה יפה, אני ממליץ לקרוא את זה, אבל אני ממליץ, טוב, זה כבר קצת יהיה מחור, כי אני אסביר לכם למה אני חושב שהוא טועה, אבל אני חושב שזה זה נחמד לקרוא את זה קודם, ליפול בשבי ואז להתעורר. על מדי.
על מדי?
כן, זה בעצם ספר שלו, חוברת כזאת שהוא הוציא, על מדי ורח ירוטה, זה על מדי. זה מופיע בכמה מקומות אגב, וזה בעיקר זה, יש את זה גם ברשת, אפשר לקרוא את זה. בכל מקרה, איפה אני חושב שהוא טועה? נגיד, בואו נסתכל על אדם שמחוקק לעצמו את ערכיו באופן לגמרי ריבוני ואוטונומי, והוא קובע לעצמו קריירה של רוצח שכיר. אוקיי? זאת אומרת, הוא מרגיש שזה דרך החיים הממצא ביותר, הטובה ביותר, המועילה ביותר. סך הכל, כן, בדיוק. זה מקצוע כנראה די מכניס, אומרים. כך שמי שמעוניין, נדמה לי שיש סיבות לא רעות לעסוק בזה. והשאלה, מה יאמר ארי אלון על הדמות הזאת? סך הכל, אדם ריבוני לכל דבר. זאת אומרת, האם הוא יראה אותו כדמות אידיאלית? אני מרשה לעצמי לשער שלא. עכשיו, השאלה היא למה לא? אז התשובה המתבקשת, הפשוטה, זה לא בגלל שהוא אמנם חוקק לעצמו חוק, אבל החוק הזה הוא רע. זאת אומרת, אדם ריבוני אידיאלי, במובן החיובי, זה אדם שמחוקק לעצמו חוקים טובים, לא חוקים רעים. אבל תחשבו רגע מה זה אומר. זה אומר שהמדד, האם חוק הוא טוב או חוק הוא רע, לא תלוי בשאלה מה אתה חושב עליו, או מה אתה חוקקת לעצמך. זאת אומרת, יש איזשהו מדד חיצוני, אובייקטיבי, קודם כל, שקובע מה זה טוב ומה זה רע. עכשיו בוא נראה מה אתה מחליט, באיזה דרך אתה הולך, לאיזה ערכים אתה מרגיש שאתה נאמן. אתה נמדד בשאלה האם ההחלטה הזאת מתאימה לאותם קריטריונים אובייקטיביים של טוב ורע, או לא. זאת אומרת שהתמונה של ארי אלון היא נכונה, אבל חלקית. זה נכון שבשביל להעריך אדם, או בשביל לשפוט אותו לחיוב, צריך שהוא יבחר לעצמו את דרכו. אדם שלא בוחר לעצמו את דרכו, לא אמורים לתת לו קרדיט על מה שהוא בחר. הוא לא בחר. זאת אומרת, הוא פשוט, זה הוכתב לו. אבל, כן, אולי על זה שהוא לא בחר, זה קרדיט שלילי, דיברנו על זה כשדיברתי על חושת הרצון. אבל זה לא מספיק. זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. התמונה המלאה דורשת לא רק שתבחר, אלא שתבחר בטוב. זה אומר שההגדרה מה טוב ומה לא טוב, היא בלתי תלויה בבחירות שלך. היא קודמת להן. קודם כל יש ערכים טובים וערכים רעים, ועכשיו בוא נראה אם אתה בוחר באלה או בוחר באלה. עכשיו, הוא מתאר רק חצי מהתמונה, או חלק מהתמונה. הוא רק שם את הדגש האם אתה בוחר או לא בוחר. אבל זה לא מספיק. האדם האידיאלי הוא אדם שבוחר, אבל גם בוחר בטוב. לא מספיק שהוא בוחר. וזה הופך את כל התמונה. האשמתה הזו זה לא אשמתה. זה הופך את כל המסקנה שלו. בגלל שמכאן בדיוק יוצא שהוא טועה. לא רק שהוא לא צודק בהכרח, אלא מהניתוח הזה רואים שהוא טועה. לא שהוא לא בהכרח צודק. למה? כי זה אומר שבהגדרה, בשביל להגדיר אדם כטוב, חייבת להיות ישות חיצונית שהיא זו שקובעת מה זה טוב ומה זה רע. בלי קשר לבחירות שלך, עוד לפני הבחירות שלך. ורק אז אפשר להתחיל לדבר על אדם שלם, אדם לא שלם, אדם טוב או אדם רע. אם האדם קובע לעצמו את ערכיו, אז הוא תמיד אדם טוב. כל מה שהוא קובע זה בהגדרה טוב, כי זה מה שהוא קבע כטוב. אם אנחנו שופטים בני אדם בוחרים, אם אנחנו שופטים בני אדם על זה שהם לא בוחרים, אז זה בסדר. היום אנחנו גם שופטים אנשים שכן בוחרים, אם הם בחרו ברע, זה אומר שיש עוד פרמטר שהוא השמיט בתיאור הזה. חוץ מזה שאני בוחר, אני גם צריך לבחור בטוב. או במילים אחרות, יש איזושהי מסגרת מסביבי של טוב ורע שהיא מוכתבת, היא לא תלויה בשאלה מה אני בוחר, וכשאני בוחר, אני נשפט דרך השאלה אם בחרתי בזה או בזה. אוקיי? ואז בעצם התיאור הזה, כמובן, מוביל למסקנה פשוט 180 מעלות הפוכה מהמסקנה שלו. שהאדם שבעולמו אין ערכים חיצוניים, שהכל תלוי בו, שהוא מחוקק לעצמו את הטוב ואת הרע, הוא אדם שאף פעם לא יכול להיות שלם. האדם השלם זה רק אדם רבני. כי אין אמת, לא שלא יודעים אם זה אמת. אין דבר כזה אמת ולא אמת. זה לא שאלה של דרגה. בעולם שמתאר ארי אלון, זה לא עולמו. בעולם שהוא מתאר, זה עולם שבו אין טוב ורע. מה שאתה מחוקק זה הטוב, ומה שאתה לא מחוקק הוא הרע. אז כל אחד שמחוקק לעצמו משהו הוא בהגדרה טוב, כי הוא המדד שלפיו שופטים אותו עצמו. נכון? בפרט אם אין חולשות רצון, כמו שדיברתי, אז תמיד הוא יוצא טוב.
אתה מגדיר טוב ורע, לאיזה טווח אתה מגדיר אותה? לטווח של 200 שנה?
מה זה משנה? תחליט מה שאתה רוצה. תחליט אבל מה זה טוב... מה זה משנה? תחליט מה זה טוב ומה זה רע, לא אכפת לי. אבל מה שאתה מחליט, חייב לבוא מגורם חיצוני. לא מהבחירה של האדם עצמו. איך שלא תחליט, איך שלא הגורם החיצוני החליט, זה לא חשוב, לא מעניין אותי. אפשר להתווכח על זה עד מחר, זה לא חשוב לטיעון שלי. עצם העובדה שישנו טוב ורע שלא מותנה במה שאתה בחרת, שהוא קודם לבחירה שלך, שהוא המסגרת שבתוכה הבחירה שלך מתנהלת, ורק אז אפשר להתחיל להעריך אותך לטוב או למוטב. בדיוק, עכשיו אבל הבית הזה אתה יכול לקרוא לו איך שאתה רוצה, תקרא לו הקדוש ברוך הוא, תקרא לו מצידי סטנדר, לא אכפת לי. אני לא רואה איך סטנדר הוא מקור בר תוקף לערכים, אבל זה כבר דיון אחר. אבל חייב להיות איזשהו גורם חיצוני שהוא המקור שמתקף ערכים, להיות טובים או רעים. כי בלי זה, מה אכפת לי שאתה בוחר? יותר מזה, בלי זה הבחירה שלך היא חסרת כל חשיבות. אם באמת אין מדדים שקובעים מה טוב ומה רע, אז מה אכפת לי אם אתה בוחר? כל המשמעות של הבחירה שלך היא רק בגלל שאתה יכול לבחור בטוב ולבחור ברע. אחרת, מה זה משנה אם בחרת או לא בחרת? אתן לכם דוגמה על העניין הזה. זה דוגמה חביבה עליי מאוד, בטח חלק כבר שמעו אותה. רק עכשיו עברנו בחירות. אז בואו נדבר על מערכות בחירות, אוקיי? בחירות דמוקרטיות. אדם נכנס לקלפי, בוחר איזה פתק לפי הבנתו, משלשל, סופרים את הפתקים, ומי שזוכה ברוב הקולות הוא השליט הנבחר. אוקיי? ראש ממשלה, נשיא, לא משנה. אז בואו נתחיל, אני אציע בפניכם שלוש תמונות, או שלושה מודלים. ארבעה, אתם יודעים, נעשה ארבעה כדי לכלול גם את המצב שלנו. מה שאני צריך רק שלושה. המודל הראשון הוא המודל בסוריה. אדם נכנס לקלפי, באופן לגמרי חופשי, אף אחד לא אומר לו מה לעשות, הוא בוחר את הפתק היחידי שיש שם, מכניס אותו לתוך הקלפי, סופרים, ומי שמקבל, כן, מי שמקבל את רוב הקולות, את כל הקולות במקרה הזה, הוא זה שנבחר להיות נשיא סוריה. כן, הפלא תמיד היה שזה היה 99.7%, אני אף פעם לא הבנתי מה זה היה 0.03% הנותרים. אבל בסדר, זה היה, כשאסד היה חלש, זה היה 0.03 בערך. בכל אופן, אז זה הבחירות בסוריה. פה זה, כל אחד מבין שזאת רק פסאדה של חופש, נכון? זה לא באמת חופש. למה? אף אחד לא אומר לי מה לעשות. אני עושה כל מה שאני מחליט. אני נכנס לקלפי, אני בוחר מה שאני מחליט, אבל אין אלטרנטיבות. יש רק אלטרנטיבה אחת, נכון? זה לא חופש אמיתי, זה צעצוע, אוקיי? זה לא באמת, זה עולם דטרמיניסטי. זה עולם שבו התוצאה מוכתבת מראש, למרות שאתה אולי יכול לחיות בתחושה שאתה חופשי. אבל זה רק תחושה. בסופו של דבר, התוצאות מוכתבות מראש. המודל השני זה בחירות בשוויץ. שוויץ המטאפורית, יסלחו לי השוויצרים. בשוויץ המטאפורית, אדם נכנס לקלפי, בוחר אחד מכמה פתקים שעומדים לרשותו, מכניס לקלפי, סופרים בסוף מי קיבל את רוב הקולות, ומי שמקבל את רוב הקולות הוא נשיא שוויץ. לכאורה דמוקרטיה לתפארת. אלא מאי? שבשוויץ אין בעיות. מה אכפת לי מי יהיה הנשיא? שוויץ המטאפורית. אין בעיות. אין שום משמעות לשאלה אם אתה תהיה הנשיא או אתה תהיה הנשיא. כל השאלה זה מי יקבל את המשכורת.
זאת אומרת, הוא בא לשנה אחת בלבד.
לא משנה.
והוא אחר כך חייב לעזוב את זה.
מה כך? זה מה שקורה בשוויץ.
ממש
בסדר, לא חשוב. אבל הנקודה היא שבשוויץ המטאפורית, עזוב אותי בשוויץ הקונקרטית, הריאלית. בשוויץ המטאפורית זה מקום בלי בעיות. ובמקום בלי בעיות, מה אכפת לי אם ינקל יהיה ראש ממשלה או ברל יהיה ראש ממשלה? מה שאתה לא תעשה, אין מחירים, זה לא חשוב, זה לא משנה. אז החופש קיים שם. האדם שבוחר, בוחר באופן לגמרי חופשי, יש לו גם כמה אלטרנטיבות, לא כמו בסוריה. אבל אין לזה שום משמעות. למה אין לזה שום משמעות? כי באותה מידה יכולת לעשות הגרלה. נכון? מה זה משנה? התוצאות שוות ערך, הן שקולות אחת לשנייה. נכון שאתה בוחר בין כמה אופציות, אבל כל האופציות הן אותו דבר. כי בעצם אין מחיר אם תהיה קפיטליסט, נגיד במקום בו יש אין סוף כסף. זה משנה אם תהיה קפיטליסט או סוציאליסט. מה זה משנה? כולם הסתדרו נהדר, נכון? ההבדל בין קפיטליזם לסוציאליזם נוצר רק במקום שבו ישנם מילוצים. עכשיו השאלה איך מתמודדים איתם, יש מחירים לכל דרך, ואתה צריך להחליט האם אתה בוחר בדרך הזאת או בדרך הזאת. רק במקום שבו ישנם איזשהם מילוצים, יש בעיות שמכתיבות מחירים או, או תוצאות רעות או תוצאות טובות לבחירות השונות, יש משמעות לבחירה. עכשיו בשוויץ יש את החופש, יש כמה אופציות, לא כמו, לא כמו בסוריה. יש גם כמה אופציות. אבל האופציות בסופו של דבר לא משנות כלום, יכולת לעשות הגרלה. לכן בשוויץ בעצם הייתי אומר, אם סוריה היא דטרמיניזם, שוויץ זה אינדטרמיניזם. זאת הגרלה, זאת הגרלה, תעשה מה שאתה רוצה. זה עדיין לא המושג של בחירה, או בחירות דמוקרטיות. מודל שלישי, אמרתי אני לא צריך אותו, אבל רק בגלל שאני לא מצליח להתאפק, זה המצב אצלנו. מה קורה אצלנו? אתה נכנס לקלפי באופן חופשי, אתה בוחר כמה... אחד מכמה פתקים שיש שם, מלא פתקים. מי שמקבל את רוב הקולות, נגיד לצורך הדיון, נהיה ראש הממשלה או, או הממשלה כולה, ויש בעיות. נכון? אצלנו יש בעיות, זה לא כמו בשוויץ. אבל, בסופו של דבר, כל מי שנבחר עושה אותו דבר, אז מה זה משנה? זאת אומרת, אין שום קשר בין מה שאתה מצהיר לבין מה שאתה עושה. הנסיבות בסופו של דבר מכתיבות מה שהבן אדם יעשה. אני לא אומר בתור, אני לא חושב שזה מדובר בשקרנים בדרך כלל, בדרך כלל. פשוט הנסיבות הן כל כך חזקות, הבעיות הן כל כך חזקות, שכל ההצהרות מספסלי האופוזיציה לא מתממשות כשאתה מגיע. דברים שרואים משם לא רואים מכאן. בסופו של דבר הנסיבות מכתיבות מה שהבן אדם עושה. זה בכלל לא משנה עם איזה הצהרות הוא הגיע ומה הוא הבטיח ומה הוא... זה לא, לא משנה כלום. כמעט כלום. בשוליים. זה מזכיר לי סיפור שפעם איזה... מי שאני מכיר סיפר לי על חבר שלו, שהוא הלך לאיזה מסע תרמילאות בבורמה. והוא הגיע שם לאיזה, יש שם ג'ונגלים כאלה, והוא הגיע שם לאיזה כפר קטן, והוא רצה לשלוח מכתב, עוד לפני עידן הפלאפון, רצה לשלוח מכתב הביתה, לישראל. הוא הגיע שם, הוא רואה על הקיר, בבקתה הזאת של הדואר, מלא תיבות דואר ממוינות לפי מדינות ויבשות, הוא היה באלם, איזה חושה כזאת בכפר, באמצע הג'ונגל שם, הוא לא הבין מה הייתה הסיפור הזה, ממש ממוין הכל, כאילו שזה עוברים שם מיליוני אנשים וכל אחד צריך לשלוח מכתבים וצריך לייעל את המיון. זה הזוי כל העסק הזה. בקיצור, הוא הגיע, זה היה על הקיר שם וליד זה היה האשנב, שבו אתה ניגש לשלם ולשלוח את המכתב. עכשיו, כשהוא הגיע לאשנב, הוא ראה את הצד השני של כל התיבות דואר האלה, היה שם סק אחד גדול שכל המכתבים נכנסו לתוכו. זה פחות או יותר הבחירות אצלנו. בכל אופן, אז זה המודל השלישי. המודל הרביעי, זה כמובן המודל שבו אין את אף אחד משלושת החסרונות הקודמים. בסדר? זה מקום שבו יש כמה אופציות, אתה בוחר באופן חופשי, האופציות הן שונות זו מזו, יש מחירים, כן? זאת אומרת, שלא תלויים בך, לא תלויים בבחירות שאתה תעשה. הדרך להתמודד עם המחירים השונים, זה תלוי בבחירות שאתה תעשה. אם תבחר ממשלה כזאת, ממשלה אחרת, מה המדיניות שלה, זה תלוי בך. אבל האילוצים, מה כל מדיניות תביא, זה הנסיבות מכתיבות, זה לא אנחנו מכתיבים. בחלק גדול מהעניין. וגם כל נציג גם יעשה את מה שהוא מבטיח. כן? גם זה מתקיים באותה מדינה אוטופית. במקרה כזה, באמת, זאת באמת דמוקרטיה באופן מלא. דמוקרטיה... בעלת ערך. מה בעצם הדבר הזה אומר? מה שהדבר הזה אומר זה שהערך של דמוקרטיה בהקשר של דוגמת הבחירות, או של בחירה של אדם, הדמוקרטיה בהקשר הזה היא רק משל לבחירה של אדם שנמצא בצומת וצריך לבחור בין כמה אפשרויות. אותו דבר. יש לה משמעות לא רק במקום שיש, לא מספיק, שתהיה משמעות לדבר, לא מספיק שיהיו כמה אופציות ושאני אבחר ביניהם באופן חופשי. זה לא מספיק. זה קיים גם אצל אריה אלון. אריה אלון אומר, יש כמה אופציות, ואתה בוחר ביניהם באופן חופשי. אתה מחוקק לעצמך או את הדרך הזאת, או את זאת, או את זאת. הכל מתקיים שם. מה חסר? מה שחסר זה מערכת האילוצים שמסביב. זאת אומרת, הבעיות. מה שהוא מתאר זה שוויץ. אין מדדים חיצוניים שקובעים מה המחיר של כל בחירה. אתה זה שקובע אם הבחירה היא טובה או לא טובה. אין משהו חיצוני שמכתיב פה תוצאות או מחירים לכל דרך. במצב כזה אין שום משמעות לדבר הזה. זה בהקשר אחר, דיברתי על זה פעם, אז אמרתי שהדבר הזה זה ההבדל בין חופש לבין חירות. אתם יודעים מה ההבדל בין חופש לחירות? חופש, לא ישעי ברלין, משהו אחר. קצת קשור, אבל לא בדיוק אותו דבר. יש חופש, זה בתרגום מילולי, זה פשוט היעדר מגבלות. ככל שיש לך פחות מגבלות, אתה יותר חופשי. אין, חופשי זה לגמרי לבד, כמו שנאמר. זאת אומרת, אתה... אין בן אדם שהוא לגמרי חופשי, שאין לו מגבלות, אנחנו לא יכולים לעוף, אנחנו לא יכולים לעשות המון דברים, ברור. אבל מידת החופש היא בפרופורציה הפוכה לכמות המגבלות. מכפלה שלהן קבועה, אוקיי? זה חופש. מה זה חירות? חירות זאת פעולה אוטונומית בתוך מערכת מגבלות נתונה. כשאתה פועל כבן חורין, איפה בא לידי ביטוי היותך בן חורין? שיש מערכת מגבלות שבתוכה אתה נמצא ואין לך מה לעשות בקשר אליה, זה מוכתב לך. זה משהו מבחוץ. השאלה היא מה אתה עושה בהינתן המגבלות. השאלה היא אם אתה מחליט לעצמך על הדרך, או שאתה נותן למגבלות לקחת אותך. אתה שומט את המושכות, כמו שדיברנו בפעמים הקודמות. זה נקרא להיות בן חורין. עכשיו, בעולם שלנו יש איזו טעות נפוצה, כאילו שחופש זה ערך. זה שטות מוחלטת. חופש זה לא ערך. לא בגלל שאני מתווכח איתם, הם פשוט מתבלבלים. אין תפיסה כזאת בכלל. חופש הוא לא ערך. מה מבלבל את האנשים כשהם רואים את החופש כערך? כשאתה לוקח חופש ממישהו, אתה עושה משהו שהוא לא בסדר. להכניס מישהו לכלא, לסגור לו את הדלת עכשיו למשל, זה משהו שהוא לא בסדר. נכון? למה? כי זכותו להיות חופשי, למה אתה מגביל? אם לא מגיע לו, כן. אני לא מדבר על מישהו שנשפט להיכנס לכלא, כדין. סתם, אתה נועל מישהו עד כבאנדרוניה. כן, אתה נועל אותו בתוך בית. זה לא בסדר. האם זה אומר שחופש זה ערך? לא. גם לקחת כסף ממישהו זה דבר שהוא לא בסדר. האם זה אומר שלהיות בעלים על כסף זה ערך? לא, להיות בעלים על כסף זה נכס. זה נכס שהוא שלי, זאת זכותי. אתה לא יכול לקחת ממני נכס שלי. שלא כדין. אם אתה עושה את זה, אתה לא בסדר. אבל העובדה שאם אתה עושה את זה, אתה לא בסדר, זה לא אומר שלהיות בעל הנכס הזה, זה דבר שיש לו ערך במובן המוסרי. נכון? לפגוע בזה זה ערך שלילי. אבל להחזיק בזה זה לא ערך חיובי. זה רק זכות. יש לי זכות. מותר לי להחזיק בזה. פתאום אתה לוקח לי. חופש זה אותו דבר. אנשים מתבלבלים, חושבים שכיוון שלקחת למישהו חופש זה דבר שהוא לא בסדר, אז כנראה שלהיות חופשי זה דבר בעל ערך. לא נכון. זה דבר נעים. זה דבר שזכותי עד כמה שאני יכול להיות חופשי. אתה לא יכול לקחת לי חופש אם אין לזה הצדקה. ולכן אתה לא בסדר אם אתה לוקח ממני את החופש. אבל זה לא אומר שלהיות חופשי זה ערך. להיות חופשי זה נכס. מידת החופש שיש לי זה כמות נכסים מסוימת שיש לי. בסדר? ואסור לך לקחת לי את זה שלא בהצדקה, זה נכון. מה קורה בחירות? הערך שעליו מדובר בדרך כלל זה חירות, זה לא חופש. חירות זה באמת ערך, שאדם פועל באופן אוטונומי, בוחר בדרכו, אבל זה לא מספיק לבחור בדרכו. אתה צריך לבחור במקום שבו יש סביבך מגבלות, כי מקום שאתה בוחר בתוך וקום, איזה ערך יש לזה? זה שוויץ. אתה בוחר בנשיא הזה או בנשיא הזה, אתה בוחר לעשות את זה, אתה בוחר לעשות את זה, כששני הדברים הם באותו משקל, אין מחירים לאף אחת מהדרכים, אז אין לזה שום ערך. החירות היא ערך רק במקום שהאדם הוא לא חופשי. חירות מוגדרת רק במקום שאין חופש. במובן מסוים, חופש מוחלט זה משהו שלא מאפשר לך להיות אדם ערכי. אדם ערכי יכול להיות מוגדר רק במקום שהחופש הוא לא מלא. זה לא מה שאני צריך לוותר על חופש שמגיע לי, כמובן. אבל אני רק אומר שההגדרה של חופש וחירות במובן מסוים, לא רק שהן לא מקבילות, הן הפוכות. אדם חופשי לא יכול להיות בן חורין. אדם הוא בן חורין רק עד כמה שהוא לא חופשי. כיוון שהחופש מוגדר על סמך האילוצים שהם התכתיבים, הם לא תלויים בי, הם מוכתבים לי, הם המסגרת שבתוכה אני פועל. החירות שלי תלויה בי. ולכן באמת זה ערך, הערך שאני נשפט רק על פי דברים שתלויים בי, שאני החלטתי. אני לא יכול להישפט על סמך כמה אילוצים יש עליי. כמה אילוצים יש עליי, אלה נתונים, מה זה קשור אליי? למה לשפוט אותי על בסיס השאלה לכמה אילוצים אני כפוף. אני מחליט להיות כפוף לאילוצים, זה משהו אחר. אבל זה שיש או אין אילוצים, מה זה קשור לשאלה איך שופטים אותי, איך ראוי לשפוט אותי, אוקיי? לכן בעצם אני חוזר לעניין הזה של שוויץ ולא שוויץ, שוויץ מבטאת עולם של חופש. דמוקרטיה אמיתית זה עולם של חירות, לא של חופש. פעם חשבתי, זה מדרש לשוני מהסוג שאני לא אוהב, פעם חשבתי שיש את המקביל של חופשי, בהקשר של חירות לא קיים. אין חירותי, חורני, לא יודע, אין את המקבילה, בהקשר, יש בן חורין, נכון כך אומרים. מה זה בן חורין? מה זה בן חורין? למה לא אומרים חירותי? מה זה בן חורין? את חירותי. מה זה בן עולם הבא? זה בן אדם שמת או בן אדם שחי? בן עולם הבא.
חי.
רק חי. מי שמת הוא בעולם הבא, הוא לא בן עולם הבא. בן עולם הבא זה מישהו ששייך לעולם הבא כשהוא עוד לא שם. זאת אומרת, זה מישהו שהוא שייך בזה, למרות שהוא לא שם, נכון? זה נקרא בן עולם הבא. לכן בחירות אתה לא יכול להיות חירותי. מה זה חירותי? אתה יכול להיות בן חורין. אתה יכול להיות שייך, אין, תמיד יש בתוכך אילוצים, אתה יכול לבחור. יש לך שאיפה להיות בן חורין. אתה לא במצב של חירותי, חירותי לא מצב, חירותי צורת פעולה. חירותי שאיפה למשהו, היא לא מצב. חופש הוא מצב. חירות זה צורת התנהלות, זה לא מצב, אוקיי? אני חושב שאולי בגלל זה מה שאומרים בן חורין ולא חירותי. אתם יודעים, זה כמו, כן, זה תמיד אני נזכר בהקשר הזה, מה ההבדל בין גוי לגוי גמור? אתם מכירים את העניין הזה? גוי גמור זה רק יהודי. שמעתם פעם על גוי שאומרים עליו שהוא גוי גמור? אתה אומר על מישהו שהוא גוי גמור זה רק יהודי. היהודי הזה הוא גוי גמור. זה בדיוק אותו נקודה. מישהו שנמצא בעולם הבא הוא לא בן עולם הבא, הוא בעולם הבא. מישהו שהוא בן עולם הבא זה מישהו שהוא לא בעולם הבא, אבל הוא שייך בזה, הוא בן עולם הבא. יהודי שהוא מתנהג כמו גוי, אז הוא גוי גמור, הוא בן גויות, כן, בהקשר הזה. גוי הוא סתם גוי, מה לעשות, זה תיאור עובדתי. גוי גמור זה לא תיאור עובדתי, גוי גמור זה שיפוט. אוקיי, אז לענייננו, מה שאני חוזר לארי אלון, הטענה בעצם שאני רוצה לטעון זה שהוא מחסיר מהתמונה שלו את מערכת האילוצים. ובלי מערכת אילוצים, רק העובדה שאתה בוחר בין כמה אופציות היא חסרת כל משמעות ערכית. להיות אדם ריבוני במובן שהוא מגדיר אותו, זה בחירות בשוויץ. אין זה שום משמעות ערכית, זה אדם חופשי. להיות אדם ריבוני במובן שראוי להערכה, זה להיות בן חורין, לא להיות חופשי. זה במקום שבו ישנה מערכת אילוצים מוכתבת, טוב ורע, ואתה מחליט להתנהל באופן המיטבי, עד כמה שאתה יכול, אתה בוחר את דרכך, אז אתה ראוי להערכה. אתה מתנהל כמו בן חורין. מה זה אומר בן חורין? א', שאתה בוחר בדרכך, וב', שאתה בוחר בטוב. איך אתה בוחר? לא סתם בוחר להיות רשע. שאתה בוחר בדרך שהיא דרך טובה, אוקיי? רק אז באמת אתה יכול לדבר. במובן הזה, אני לא חושב שנכון לזהות אדם חילוני עם אדם ריבוני, ולא נכון לזהות אדם דתי עם הדמות שהוא מתאר כאדם רבני. אם כבר, אז ההפך הוא הנכון. אדם חילוני באמת לא יכול להיות ריבוני. לא יכול להיות ריבוני. כי בעולמו אין גורם חיצוני שיכול להכתיב לו מה טוב ומה רע. הסכמה חברתית לכל היותר, ואז זה סתם אומר שהוא כפוף להסכמה חברתית, זה רק סיבה לא להעריך אותו. מה עוד חוץ מזה? מה הסטנדר, הכיסאות, האבנים, מה יהיה המקור שנותן תוקף לערכים? צריך להיות איזשהו מקור חיצוני שלא תלוי בהחלטות שלי, שקובע מה טוב ומה רע. לכן ריבונות לא יכולה להתקיים בעולם בלי, נקרא לזה עכשיו אלוקים, אבל לא משנה, גורם שנותן תוקף לערכי מוסר, תקראו לו שאתם רוצים. לא יכולה להתקיים ריבונות במקום כזה. במקום כזה אתה יכול להיות רק רבני, לא ריבוני. רבני במובן הזה שאתה נסחב, או אחרי הדחפים שלך, או אחרי הלחצים החברתיים, או שאומר, גם מי שמתנהל על פי ערכים, וכל כך הרבה אנשים ששאלתי אותם את זה, אמרו לי, כן, זה הסכמה חברתית. אז אתם מתנהלים סתם אחרי הסכמה חברתית, אתם סתם כלומניקים. סתם מה שהחברה אומרת, אתם הולכים אחריה. זה סיבה להאדיר את האדם, לשפוט אותו לחיוב? סתם כלומניק. זאת אומרת, הוא נשחב אחרי החברה. גם לכיוון החיובי, אגב, דיברתי על זה. גם להיסחב לכיוון החיובי זו לא סיבה להעריך בן אדם. ללכת אחרי היצר הטוב, דיברנו על זה בשיעור הקודם. זה הולך אחרי יצר. מה זה משנה אם יש לך יצר טוב? אז מה? אתה הולך עדיין אחרי יצר, לא אתה מחליט על מה שאתה עושה. זאת לא סיבה להעריך אותך. סיבה להעריך אותך זה שאתה מחליט לעשות את הטוב. לא שאתה נגרר אחרי יצר שהוא במקרה יצר טוב. לעומת זאת, באדם שיש בעולמו מקור חיצוני שקובע טוב ורע, שם יכול להיות אדם רבני ויכול להיות אדם ריבוני. בהגדרות שלו אני מתכוון. את האדם הרבני יכול להיות רבני ויכול להיות ריבוני בהגדרות שלו. יכול להיות אדם שמחליט על דרכו, ויכול להיות אדם שמצוות אנשים מלומדה. אני גם שם אנשים שעושים מצוות. לא מדבר על כאלה שלא. הם שעושים מצוות. אבל הם עושים את זה כי ככה חבר'ה עושים, כי ככה חברה מכתיבה. הם לא באמת בוחרים לא את דרכם ולא את עצם קיום המצוות, ולא את איך לעשות ומה לעשות, ואיך להכריע בדילמות. אז אם הוא בוחר ללכת אחרי יצר הטוב, אז הוא בחר. אני מדבר על אחד שנגרר אחרי יצר הטוב. יצר הטוב שלו... זה רע מאוד, כי הוא נגרר, לא בוחר. בן אדם צריך לבחור. לכן אני אומר, גם לעשות משהו טוב, זה לא אומר שאתה אדם טוב. אבל זה דיברנו בשיעור הקודם, אני לא אחזור לזה עכשיו. אז בואו נמשיך רגע. אז הטענה בעצם, שבסופו של דבר, נגיד, הרבה פעמים שואלים, למה הקדוש ברוך הוא מצווה, כן, פרשת השבוע, כי תבוא, עם הקללות והברכות והכל, איפה הבחירה שלנו? הקדוש ברוך הוא מכתיב לנו כאלה מחירים, שהוא לא משאיר לנו יכולת להחליט באופן חופשי. מסתבר שכנראה אנחנו בכל זאת מצליחים. אבל לכאורה יש פה איזושהי טענה שהקדוש ברוך הוא מונע מאיתנו את הבחירה. לא צטוט, זה פשוט חוסר הבנה. העובדה שיש מחירים היא זו שנותנת משמעות לזה שיש לנו בחירה. בלי שהיו מחירים, אם לא היו מחירים למה שאנחנו עושים, אז מה המשמעות של זה שאנחנו בוחרים? זה שאנחנו בוחרים באופן חופשי מקבל את משמעותו מהעובדה שיש אילוצים, לא רק שזה לא סותר את העובדה שיש לזה משמעות. אין לזה משמעות אם לא היו אילוצים מסביב. האילוצים, במובן שזה טוב וזה רע, וגם מחירים על מי שעושה את הטוב ועושה את הרע. רק אז לבחירה שלך יש משמעות. והעובדה שהיא עובדה שעדיין יש אנשים שבוחרים בטוב, יש אנשים שבוחרים ברע, וכל אחד מאיתנו לפעמים בוחר בזה, לפעמים בוחר בזה. זאת אומרת, שהמערכת האילוצים הזאת לא רק שהיא לא סותרת את היותנו בני חורים ואת האפשרות שלנו להיות בני חורים, זאת אומרת לנהוג כמו שצריך ולבחור, אלא להפך, זה מה שבונה את היכולת הזאת, או נותן לה משמעות לפחות ליכולת הזאת. בלי זה אין לה משמעות, יכולנו לבחור בטוב בוואקום. זה כמו גם בהקשר, זה ראיתי פעם, קצת נסחב, אבל איפה נפל לי הסימון בעניין הזה? היה פעם סדרת הרצאות כשגרנו בירוחם, אז קראו לזה סוגרים שבוע במדבר. ביום חמישי בערב, כל פעם בא מישהו ודיבר על פרשת שבוע, אחת לחודש נדמה לי משהו כזה, ובאו מכל הסביבה, מהקיבוצים ובר שבע ודימונה, ובאו כולם ככה מכל מיני מקומות, ובאו לשמוע כל פעם איזה מישהו אחר. אז פעם היה צריך להגיע עמוס עוז, לדבר שם, והוא ביטל, אז ביקשו ממני להחליף אותו. זה היה קצת אחרי שקראתי איזה מאמר שלו שנקרא העגלה המלאה והעגלה הריקה. ניצלתי את הבמה שם כדי לענות לו, הוא לא היה שם, אבל כדי לענות לטיעונים שהוא מעלה. והוא דיבר שם בין היתר על העניין הזה בהיבטים שונים של החופש מול החירות, הוא לא קרא לזה כך, אבל אני ניסחתי את זה שם כך. אבל אחת המטאפורות שהוא השתמש בהן, שאני חושב שהיא מדגימה את זה מאוד טוב, הייתה הבאה, הוא אומר שבמעמד הר סיני היה מפץ גדול, נוצר איזשהו חלל רוחני, כן, יהודי. ומאז אנחנו ממלאים את החדר הזה ברהיטים, ולא מוציאים שום דבר, אנחנו מחויבים לכל מה שהדורות הקודמים קבעו, אנחנו לא סוטים מזה. ולאט לאט החדר מתמלא ברהיטים, אנחנו לא מצליחים לזוז. ונכנסנו לקיבעון, לסטגנציה מוחלטת. ואז בעצם אין יצירתיות, ואין מחשבה חופשית, ואין ריבונות בהקשר של אריאלון וכו'. זאת הייתה בעצם הטענה שלו. עכשיו, יש בה משהו, אני שותף לה, כתבתי את זה אפילו לא פעם, אבל נדמה לי שבלוגיקה הבסיסית הוא מפספס משהו מאוד גדול שקשור למה שדיברתי קודם. העובדה שאתה לא מרשה לעצמך להוציא רהיטים, לא רק שלא סותרת את העובדה שאתה בן חורין. בלי זה אתה לא בן חורין, אתה חופשי. אחד כמו עמוס עוז שלא מחויב בכלל לדורות הקודמים, רק אם הוא יחליט שמשהו מוצא חן בעיניו, אבל אין מחויבות בעולם שלו. אז הוא לא בן חורין, גם חופשי, זה מה שהוא רוצה. דוגמה לדבר, יודעים, תחשבו על חדר, שהמרצפות על הרצפה שלו 64 מרצפות, 8 על 8, כמו לוח שחמט. אוקיי? עכשיו, יש לנו רהיטים בחדר, כיסאות, לצורך הדיון, וכל כיסא תופס משבצת. בסדר? עכשיו, יש כיסא אחד שאנחנו רוצים להכניס בחדר. כמה אפשרויות יש לסדר את החדר? 64, אפשר למקם אותו בכל אחת מהמשבצות, נכון? שיש שני כיסאות, כמה אפשרויות?
64 כפול 63,
נכון? אם הם זהים, אז זה חלקי שניים, לא משנה. אבל 64 כפול 63, הרבה יותר מאשר כשיש כיסא אחד. כשיש שלושה כיסאות, תכפילו עוד פעם ב-62, נכון? עוד יותר. ככל שמספר הכיסאות גדל, מספר האפשרויות שלך לסדר אותם יותר גדול. ובחדר שיש הרבה כיסאות, יש הרבה יותר דרגות חופש לבחור. באופציות לבחור ביניהן. בעולם שבו אין כיסאות, או אתה לא מחויב לשום כיסא, אז אין כלום, אז מה אתה רוצה לעשות? אתה תעשה מה שאתה רוצה. אין לשום משמעות. מספר האפשרויות לבחור ביניהן גדל ככל שמספר האילוצים גדל. לא קטן. מה?
אם הם שונים.
לא, גם הם שווים.
הם שווים, ויש 64 כיסאות, אז יש לך עדיין?
לא, עד 32. מ-33 תספור את החורים, את הכיסאות. עד 32 זה גדל. בסדר, נדבר מ-1 עד 32. אז הנקודה היא שמספר, וזה גם דבר ברור, מספר האילוצים, אני חושב שיש הרבה יותר סוגי דתיים מאשר סוגי חילוניים. יש סוגי חילוניים שונים, בסדר, הם לובשים בגדים שונים. זה לא, מבחינת התפיסות הרוחניות, הערכים, יש לדעתי הרבה פחות. למה? לא בגלל שהם אשמים, או שהם פחות מוכשרים, או פחות יצירתיים. כי יש להם פחות כיסאות לסדר בחדר. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ובסדר, לבריאות. מספר האילוצים שיש עליך מגדיל מאוד את מספר האפשרויות שביניהן אתה יכול לבחור. המון קונפליקטים, המון דרכים לתמרן, המון מחירים, אם תעשה כך, תעשה כך, אתה עובר על העשה הזה, אתה מבטל את העשה הזה, אתה עובר על הלאה והוא, אתה צריך לתמרן, מה לעשות, איך לעשות, כל אחד בוחר דרך אחרת, כל אחד מפרש אחרת, כל אחד, הרבה יותר אפשרויות, בעיניי, בניגוד לתדמיות, כל העסק הזה הוא בניגוד לקומון סנס, אבל הוא לגמרי נכון, זה כמעט מתמטי. זאת אומרת, למרות שזה איכשהו, התחושה הטבעית היא לא כזאת. ולכן לא רק בהקשר של הבחירות הרוחניות ערכיות, אלא גם בהקשר של יצירתיות. אנשים חושבים בהקשר של יצירתיות, שבעולם שבו אין כללי ז'אנר, אפשר להיות יותר יצירתי. אין לכם טעות גדולה מזו. יצירתיות מוגדרת רק במקום שיש כללי ז'אנר. אם אין כללי ז'אנר, אין יצירתיות. לפעמים יש כללי ז'אנר לא מוגדרים. אתה לא שם אותם על השולחן. ולכן אתה עדיין יכול לדבר על יצירתיות, כי אתה מבין שיש כללים איך עושים את זה נכון ואיך לא עושים את זה נכון. למרות שאף אחד לא מכתיב ואף אחד לא כופה עליהם, אבל כולם מבינים על מה מדובר. אם זה לא היה, לא הייתה יצירתיות. זאת אומרת, אתה חייב איזשהם כללי ז'אנר כדי שהיוצר, אם הוא באמת אדם יצירתי, אז אתה פתאום תראה שהוא יתמרן באיזושהי צורה שאף אחד לא חשב שאפשר לתמרן בתוך מערכת הכללים הזאת. הוא עשה איזו טרגדיה בצורה מבריקה, כי הוא ציית לכל כללי הטרגדיה באיזשהו אופן שאף אחד לא העלה בדעתו עד עכשיו. אבל במקום שבו אין כללים, ואין בכלל הבדל בין טרגדיה וקומדיה, באיזה מובן אתה יצירתי? זאת אומרת, אין שום משמעות. אתה תעשה משהו, הוא לא ידבר אל אף אחד. כל אחד חי לו בעולם משלו, אין תקשורת, אין דרך להעריך דברים, לשפוט דברים. לא אמרתי זה אמור להפריע, לא שפטתי. נכון, לא אמרתי שהוא צריך לקבל על עצמו אילוצים כדי שהוא יצליח להיות בן חורין, זה שטות. בן אדם לא יכול, כמו שבן אדם לא צריך לוותר על חופש, הוא גם לא חייב לפעול להגדלת החופש. מידת החופש היא איזשהו סוג של נתון, זה לא עניין ערכי. אבל אני אומר, אתה לא יכול לדבר על מימדים ערכיים כתוצאה מזה שאתה פשוט במצב חופשי יותר. זה לא רלוונטי. אתה לא אשם בזה, אבל... מה? בוודאי. השיפוט בין רבני וריבוני הוא שיפוט ערכי. לכן אמרתי, זה לא תיאורי. קשה מאוד להימנע מלא להבין את הקונוטציה. שמדובר פה על דירוג, מה יותר טוב ומה פחות טוב. לכן אמרתי, אני לא דורש מאף בן אדם לקבל את האמונה באלוקים כדי שהוא יצליח להיות מוסרי. כי הוא לא מאמין באלוקים, הוא לא מאמין בו, מה לעשות? אבל עובדה היא שאם אתה לא מאמין באלוקים, אל תספר לי שאתה מוסרי, אתה לא יכול להיות מוסרי. אתה יכול להתנהג יפה, אבל זה לא מוסריות.
למה צריך מקור חיצוני? אבל לא מספיק שיש ביטחון מאוד גדול בחיים
הביטחון המאוד גדול זה שאלה אפיסטמית, שאלה איך אתה מכיר. אני שואל את מה להכיר? את מה להכיר? אין שם שום דבר בחוץ שאותו אני אמור להכיר. יש לי ביטחון נורא גדול בזה שיש פה שלוש פיות, אבל אין פה. השאלה היא מי אמר שיש פיות? לא השאלה איך אני מכיר את קיומן, אתה מבין? אתה מרגיש? אני מרגיש נורא חזק צורך לדבר לשון הרע. אז מה זה קשור? השאלה היא למה זה נכון, לא השאלה למה אתה מרגיש. למה אתה מרגיש זאת עובדה? אבל למה זה נכון, זאת קביעה נורמטיבית, זה לא עובדה. השאלה מאיפה יכול להיות תוקף לנורמות, אם כל מה שיש פה זה בסך הכל אוסף של מולקולות.
לפי מה שהרב אומר, אם בתורה או בכל השתלשלויותיה, אני חייב כתוב שכל לא תרצח, לא תנאף, תרצח, תגנוב וכולי וכולי, אז היינו אנשים מאוד מוסריים.
לא בטוח, זה תלוי בדילמת אוטיפרון. השאלה האם יכול להיות כתוב בתורה דבר כזה. יכול להיות שאין, לא יכול להיות, כי זה הטוב.
אנחנו מסוגלים לדמיין את זה באופן מאוד פשוט.
אנחנו מסוגלים לדמיין, אבל לדמיין דמיונות, אני מסוגל לדמיין גם פיות, זה לא אומר שיש פיות. השאלה האם באמת יכול להיות דבר כזה. האם הקדוש ברוך הוא כפוף לטוב, או שהטוב כפוף לקדוש ברוך הוא? כן, זה דילמת הטיפון. אז זה תלוי בדילמת הטיפון, יש לי גם מה להגיד עליה, אבל אני לא חושב שכדאי להיכנס פה לעניין. השאלה אם הטוב הוא טוב בגלל שאלוקים ציווה, או אלוקים ציווה בגלל שזה טוב. בניסוח הפלטוני זה על האלילים, לא משנה, על האלים. מה?
בסדום למשל, זו
הייתה מדיניות, שהאלוהים זה החברה. החברה ודאי יכולה לחוקק גם חוקים מרושעים. אנחנו מכירים גם דוגמאות קרובות יותר. אבל השאלה אם אלוקים יכול לחוקק חוקים מרושעים, זאת הייתה השאלה פה. אז זה אני לא בטוח, כן.
אבל השאלה אם החוקים זה חוקי מסגרת שאתה יכול לשחק ביניהם, ואז נותן הרבה יותר אופציות, או שזה...
אז מה, זה, אני דיברתי על מערכת חוקים בצורה מאוד כללית. אפשר להתחיל להתווכח עכשיו, האם יש לך אפשרות לסדר אותם בצורה שונה, סולם הערכים, אולי יכול להיות תלוי לך? יכול להיות, זה כבר שאלה של פרשנות, אבל זה לא חשוב לעצם הלוגיקה. עצם הלוגיקה זה שישנה איזושהי מסגרת שהיא תכתיב. עד כמה היא מוכתבת וכמה אפשר לשחק איתה, זה חלק מהיצירתיות ומהחירות של האדם. יכול להיות שהוא יצליח להראות שאפשר גם לשחק עם דברים. לא הכל מוכתב. אוקיי, בכל אופן אז... אותם? לא, לא. אנחנו רואים שלא. בעולם חילוני הוא לא עולם שמתנהל בהכרח פחות טוב מעולם דתי. לא אמרתי את זה. מה שאמרתי זה שזה שהוא מתנהל טוב זה לא עקבי. הוא לא מוסרי כמו העולם הדתי. כי הוא עושה את הטוב לא מכוח צו המוסר, כן, במובן הקנטיאני, אלא הוא עושה את הטוב כי, לא יודע, כי ככה הוא מרגיש, כי יש לו איזו מחויבות לקביעה החברתית, מה שלא יהיה. לא מסיבות שבעיניי הן סיבות מוסריות. לא אמרתי שחברה כזאת לא מתנהלת בצורה מתוקנת, זה לא נכון. יכולה להיות חברה אתאיסטית לחלוטין שהיא חברה מתוקנת והיא מתנהלת אנשים טובים, הכל בסדר. אגב, כתוצאה מזה אני חושד שזאת חברה מאמינה. את כאילו מודעת לזה שהיא מאמינה. אבל זה דיון אחר כבר.
זה חלק גדול מהעשר תצבות. זה חלק גדול, זה משהו חברתי.
בסדר, נו, אז מה?
כן, אז יש לך את המשפטות.
בסדר, זה מכוח ציווי. כל זה מכוח ציווי. מה הכל? זה מה משנה. הכל מכוח ציווי, בלי ציווי אין. מי אמר זה חופש?
במסגרת של הדברים...
אז אנחנו מדברים, בתוך המסגרת יש באמת חירות ולא חופש, נכון? זה מה שאני אומר. הטענה בסופו של דבר, אם כך, זה שציווי וקביעה אפריורית על ידי גורם חיצוני של עקרונות של טוב ורע, של ערכים ושל מחירים על עשיית טוב ועל עשיית רע, זה תנאי לזה של הבחירה שלי תהיה משמעות. לא רק שזה לא סותר את העובדה של הבחירה שלי יש משמעות, זה תנאי. זאת אומרת, בלי זה לא יכולה להיות לה משמעות. ומה שבעצם הדבר... כן.
אתה אומר, נגיד אם מישהו תובע, אז אם אני רוצה להציל אותו כי זה טוב, זה פחות מוסרי מאם הייתי רוצה להציל אותו בגלל שציוו עליי להציל אותו?
זה נקרא טוב, מה זאת אומרת? ציוו עליי, זה טוב. אם אתה עושה את זה כי בא לך, זה פחות טוב. זה בא לך, בסדר? ככה אתה בנוי. אתה הולך אחרי יצר הטוב שלך.
זה חשיבה שלי.
לא משנה, מה זה חשיבה שלך? חשיבה שלי, אני מגיע למסקנה שזה טוב. למה? כי אני מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה.
ואם מישהו חילוני שלא מבין שכזה...
אם הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז הוא לא עקבי. לא, אז הוא לא עקבי. אני לא יודע מה להגיד על דבר לא עקבי. מדבר לא עקבי אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה. זה כלל בלוגיקה.
תמיד יבוא להציל אותו.
יש לו משנה לא עקבית, מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, מה הפועל היוצא מהמשנה הזאת? אם בתוכה יש סתירה, כל דבר הוא פועל יוצא של המשנה הזאת. זה משפט בלוגיקה. מערכת שיש בתוכה סתירה, גוררת כל מסקנה שאתה רוצה, והיפוכה. אוקיי? לכן, אל תשאל אותי מה, איך לשפוט מערכת כזאת. אי אפשר לשפוט מערכת כזאת. כן. יש לנו. יש לנו מצפן פנימי, אבל המצפן הפנימי הזה מכיר מה זה טוב ומה זה רע, לא קובע מה זה טוב ומה זה רע. זה מצפן אפיסטמי. זאת אומרת, המצפן הפנימי, מה שאנחנו קוראים מצפון, זה האופן שלי להכיר מה זה טוב ומה זה רע. לא לכונן את הטוב ואת הרע. מי שמכונן אותם זה הקדוש ברוך הוא. אבל איך אני יודע מה טוב ומה רע? הוא לא תמיד אמר לי. אז פה יש לי את המצפון הפנימי שאני מאמין שהוא נטע אותו בתוכי. ולכן אני באמצעותו יכול להכיר את זה.
במקומות אחרים לא. יש הרבה מקרים שבהם אדם מתקשר אוי או
ילך. לא, הכלי הזה הוא לא חד משמעי, יש לנו גם ויכוחים. יש גם ויכוחים ומחלוקות, ברור. הכלי הזה הוא מאוד לא חד משמעי. אבל עדיין בעיניי זה כלי אפיסטמי. יש אנשים שמגיעים למסקנה שכיוון שהוא לא חד משמעי ויש ויכוחים, אז אין כלי כזה, זה המצאה. כל אחד מכונן לעצמו ערך משלו, זה אריה אלון. ואני טוען לא נכון. זה כלי הכרתי, נכון, הוא לא חד משמעי, ולכן יש ויכוחים. ואולי אפילו יש באמת ריבוי אמיתות, לא רק שאנחנו אחד טועה ואחד צודק. יש מצבים שאולי באמת שתי החלטות יכולות להיות מוסריות, אבל זה לא אומר שכל דבר הוא מוסרי. האנרכיה הזאת אני לא מקבל. אני לא טוען לדטרמיניזם מוסרי, זאת אומרת שלכל סיטואציה יש תשובה אחת ואין בלתה. ומי שאם מישהו מתווכח אז הוא בטוח טועה. אני כן טוען שבוויכוחים מסוימים יש חלק שטועים. כמה מהם אני לא יודע, בסדר? הנקודה הזאת מובילה אותי הלאה. בעצם התוצאה, או זו תוצאה, זה בעצם ההנחה שלי הייתה, היא הנחה קנטיאנית, שאומרת שהערך של מעשה טוב לא נקבע לפי מהו המעשה, לא רק לפי מהו המעשה שאותו אתה עושה. עכשיו אני הולך לצד השני, איפה אריה אלון כן צודק. לא רק לפי השאלה האם המעשה שאתה עושה הוא טוב או לא טוב, כי זה גם האדם הרבני וגם האדם הריבוני, שניהם עושים טוב, אז זאת ההבחנה שהוא עושה, רק זה בוחר בזה, והשני מכתיבים לו את זה, נכון? זאת אומרת, הוא לא טוען שבהכרח האדם הרבני עושה רע. הוא אומר שהאדם הרבני, מה שהוא עושה, זה מוכתב לו. לא, הוא מחליט על זה. במובן הזה אני מסכים שהוא צודק. חצי מהתמונה הוא כן תפס. זאת אומרת, אם מישהו יעשה את הטוב, יקלע לגמרי לטוב של הקדוש, בכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל לא מתוך הכרעה שלו, אז באמת אין מה להעריך אותו. צריך את שני הדברים כדי שאתה תוכל להיות, לקבל קרדיט של אדם מוסרי, בהקשר המוסרי, או דתי, בהקשר הדתי. את המצוות אתה צריך לעשות מתוך היענות לציווי, ואת המעשים המוסריים מתוך היענות לצו המוסר, לצווי המוסר, אוקיי? כי בלי זה, אתה לא עושה דברים מתוך הכרעתך, לא מגיע לך קרדיט על הדבר הזה, להפך, מגיע לך אנטי קרדיט, על זה ששמעת את המושכות. למרות שאתה לפעמים תעשה את הדבר הטוב, כי לאנשים יש נטייה טבעית לעשות טוב, דיברנו על זה בשיעור הקודם. אבל קרדיט לא מגיע לך על זה, כי אתה צריך להחליט על מה שאתה עושה, בין לטוב בין למוטב. ולכן באמת, בהקשר הזה, כששואלים, שואלים אנשים, כן, יש מאמר של יעקב יהושע רוס, הבעל של תמר רוס, הוא פרופסור באוניברסיטת תל אביב, פילוסופיה, יש לו מאמר, למה לקיים מצוות? באסופה של דת ומוסר של אבי סגי זה מופיע. אז שמה הוא עוקב קצת אחרי ויטגנשטיין וטיפה משנה, אבל הטענה הבסיסית שלו היא שככה. למה לעשות מצוות? ככה. מה הכוונה ככה? פה צריך להיזהר. יש שתי פרשנויות אפשריות למושג ככה. אבל לפני שתי הפרשנויות, הוא שולל את כל האפשרויות האחרות, הכרת טובה, כי זה הדבר הכי טוב לעשות, כי זה הכי מועיל, כי החיים שלנו הכי מתוקנים, או כל דברים מן הסוג הזה, הוא שולל את כל האפשרויות האלה, כי זה בעצם אומר שכל האפשרויות האלה, אתה עושה את המצוות כאמצעי למשהו אחר שאתה החלטת עליו. אם אתה תופס את המצוות כעבודת השם, במובן ליבוביץ'י כזה, אז אתה בעצם צריך לעשות את זה כי הקדוש ברוך הוא אמר. ככה. מה? אז אתה לא עובד את השם, זה הטענה. אז על פי ליבוביץ' יש, אם הוא צודק או לא צודק, מה אכפת לי מי אמר את זה?
לא, סתם, הוא מתקשה בהבנה ההבנה של, של מושג הגר עבודת השם, ודרך הקושי הזה הוא...
הוא לא מתקשה. הוא מבין אותו היטב, לדעתי לפחות. עבודת השם פירושו לעבוד את השם, ולא שום דבר אחר.
מה זה אומר?
זה אומר לעשות דברים בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. ולא בגלל סיבות אחרות. עוד מעט אני אכנס לזה קצת יותר. והטענה בעצם, זאת התמצית של מה שדיברתי קודם, של היענות לנורמות או לערכים שקובע הגורם החיצוני. זאת אומרת, הערך הדתי או המוסרי בכל הקשר, אם אתה בוחן ערך מוסרי או אתה בוחן ערך דתי, נקבע א', על פי השאלה אם אתה מתאים לנורמות המוסריות או הדתיות, ב', השאלה אם החלטת לעשות את זה מתוך היענות לצו המוסר או לצו ההלכה בהקשר ההלכתי. אני אביא לזה אולי כמה מקורות כדי שלחדד את הדברים קצת יותר, תחלקו לכם את הדפים האלה, תעשו אחד לכל שולחן, עוד פעם, כי אני לא בטוח שיש לכולם. עוד פעם? למה אני צריך לשמוע על התקנות האלה? למה צריך לשמוע על התקנות? הם קבעו תקנות, גם אני יכול לקבוע לך תקנות, אתה תשמע להם. אני לא רואה אותם ככאלה, לא יודע, אם מישהו רואה אותם ככאלה, אז זה עבודה זרה.
אבל אמרת שזה צריכה להיות ישות חיצונית, נכון? שולטת על כל המערכות.
לא יודע שולטת על כל המערכות, צריכה להיות ישות שמספיק שהיא אומרת משהו כדי לתת לו תוקף. כי בלי זה אין לה דברים תוקף, זה לא, כמעט טאוטולוגיה, אין פה...
אבל ישות שאנחנו מרגישים, חשים, שהיא משתלטת על החיים שלנו.
אני לא יודע, משתלטת על החיים, אתה כבר אומר, מכניס פה עוד המון דברים. אני אמרתי משהו מאוד מינימלי, כמעט טאוטולוגי. אמרתי שברגע שלערכים יש תוקף, זה אומר שישנו איזשהו גורם שקבע אותם, ולערכתנו מספיק שהוא קבע כדי לתת להם תוקף. אני חושב שזה דבר טריוויאלי. לזהות אותו, האם הוא גם נתן דברים אחרים, האם הוא ברא את העולם, לא יודע, כל אחד שיחליט מה טיבה של הישות הזאת בעיניו.
יש כאן דברים פנימיים, ביטחנו שאנחנו מבטחים בישות כזו, שאנחנו שופטים אותנו מולה.
אוקיי.
כשתדבר על איזה ראש ממשלה, סתם רואה איזה, שיושב באחד אחר...
מי שחושב שראש הממשלה הוא אלוהים, אז הוא עובד עבודה זרה.
לא, אבל הוא לא רואה אותנו, הוא בכלל לא רואה אותנו, זה לא שליטה עלינו, כמו שאנחנו...
נו, ולכן מה? מה השאלה?
זאת אומרת, כדי לבדוק את הערכי המוסר שלנו, שאנחנו נגיד ככה, עושים ככה, הרי תמיד אנחנו נרגיש שתמיד יכולים לסבן ולא רואים אותנו.
אתה לסבן, אני לא יודע, תסבן, תעשה מה שאתה רוצה, אני שואל, בלי לסבן, השאלה איך בכלל שופטים מישהו שלא מסבן? ברור. אז לכן אני אומר שאתה צריך להיות מחויב כלפי מישהו כדי שאפשר יהיה לשפוט אותך, אני מסכים לגמרי.
חייב להיות ישות חיצונית.
ישות חיצונית, זה מה שאמרתי, אז מה השאלה?
מחוץ לעולם שלנו,
בסדר, אוקיי, שולט העולם שלנו, אתה כבר הכנסת עוד משהו. צריכה להיות ישות שמספיק שהיא אומרת משהו כדי לתת לו תוקף, זה הכל. כל מה שאתה אומר מעבר לזה הוא על אחריותך.
אתה יודע שיש במקום כללי כזה.
אני לא יודע מה זה הטוב הכללי הזה, מה הוא? יש בעולם שלנו מולקולות, מה יש חוץ מזה? אתה צריך להניח, אז הטוב הכללי הזה הוא הישות. אז הוא הישות האחרת, אבל צריך להיות עוד משהו. לכן אני אומר, אני לא נכנס לשאלה מי זה המשהו הזה. זה דיון אחר, אוקיי? תראו, תסתכלו בדפים. ברור, כי הוא קבע שזה ישר וטוב. הוא לא ציווה אותך.
כשאתה יודע שזה בעיניו.
נכון.
לא שישנה מערכת חוקים ברורה.
לא, אבל אתה חוזר על מה שאני אומר עוד פעם. לא צריך שהוא יצווה אותך. עקרונות המוסר הוא לא ציווה אותך. עקרונות המוסר הם מחוץ להלכה. אבל אתה עושה את זה כי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא קבע שזה מוסרי. הוא לא ציווה אותך, זה לא הלכה. אבל כן צריך, זה כן צריך לבוא ממנו. זה הנקודה. ופה אגב אני לא מסכים עם ליבוביץ' בהקשר הזה. ליבוביץ' טוען שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית. בעיניי זה סוג של שניות. גם שניות וגם חוסר עקביות. אני לא יודע מה זה קטגוריה, אז מאיפה היא באה? למה לציית לה? טוב, בכל אופן, אבל נחזור לענייננו. תראו את המקור השני אצלכם, הוא בעיני יותר משמעותי. אתם יודעים, בואו נתחיל עם הראשון. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם. ויש לו חלק לעולם הבא, כן, זה סוף פרק ח' ממלכים. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני אחרי הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. כן, ולא ואלא זה שתי גרסאות, הגרסה היותר נכונה זה אלא מחכמיהם. אוקיי? מה הרמב"ם אומר כאן? הרמב"ם אומר כאן שכאשר אתה עושה את המצוות, כי זה נראה לך טוב, מועיל, אני לא יודע בדיוק מה, אתה לא עובד השם. אתה אולי איש טוב, אתה עושה את הדבר הנכון, אבל אתה לא עובד השם. הוא לא מחסידיהם, כן? אלא, אלא, אלא מה? מתי אתה יכול להיות מחסידי אומות העולם? מתי שאתה עושה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה על זה בתורה. רק אז למצווה יש, בשפה שלי אני אגיד, רק אז למצווה יש ערך דתי. אתה יכול לעשות את המצוות האלה ואולי תעשה את הדברים הנכונים. לגבי חלק מהמצוות אני אפילו לא יודע אם זה באמת הדברים הנכונים, במנותק מאותן מצוות. אבל יכול להיות שאתה תהיה מחכמי אומות העולם, אתה תעשה את הדברים הנכונים, אבל אתה לא תהיה מחסידיהם. זאת אומרת, לא יהיה לזה ערך דתי. יהיה לזה ערך אולי, אבל לא ערך דתי. ערך דתי יש למשהו רק אם אתה עושה את זה מכוח ציווי של הקדוש ברוך הוא. אוקיי? זה בעצם מה שכתוב ברמב״ם כאן. לכן למשל, כל ההסתכלות על החלוצים שייבשו ביצות כמקיימים מצוות ארץ ישראל, זה שטויות, יישוב ארץ ישראל. ועל חלוצים אתאיסטים כמובן, לא על חלוצים שבאמת עשו את זה בגלל המצווה.
איך אתה יכול להצמיד את הרצון הזה שלך שהקדוש ברוך הוא אמר את זה? אתה, כמו שהוא אומר, תובע, אתה מציל אותו. אז איך אתה מצמיד את זה לזה שהקדוש ברוך הוא אמר?
איך אתה מצמיד? אני לא מבין את השאלה. הקדוש ברוך הוא אמר לא תעמוד על דם רעך. כי הקדוש ברוך הוא אמר לא תעמוד על דם רעך. מה הבעיה? לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תעמוד אדם רעך.
זה
לא דמיוני, הקדוש ברוך הוא אמר, לא תעמוד אדם רעך. כשאני מציל אותו, אני מקיים את הלאו הזה, אני לא נמנע מלעבור על הלאו הזה.
אבל כשאני ריצלתי אותו, אני לא חושב...
זה שאלה של מצוות שיחות כוונה, אני לא נכנס עכשיו לשאלת מצוות שיחות כוונה. מצוות שיחות אמונה, לא כוונה. מצוות שיחות כוונה זאת עוד שאלה, עד כמה זה אמור להיות מודע. אז פה השאלה, אם סתם על לשמה, כל מיני דיונים אחרים. אני מדבר על השאלה, מישהו שהקדוש ברוך הוא לא, והציווי לא קיימים בעולמו, בכלל. הוא עושה זה כי הוא איש טוב. הוא לא קיים בזה מצווה. אי אפשר לקיים מצוות במתעסק, במובן הזה. מצוות צריכות אמונה לכל הדעות. גם למדע מה מצוות לא צריכות כוונה, מצוות צריכות אמונה. זה השאלה אם אתה צריך להיות מודע לזה בשעת עשיית המצווה, זאת השאלה של מצוות צריכות כוונה. זה דיון אחר, בסדר? זה חלק מהשאלה של מצוות צריכות כוונה, זה לא כולם. מה?
יש
את
הדברים שהם מן המפורסמות.
מפורסמות, זה כך נכון. נכון, וכל אחד ברור שזה נכון, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. אבל זה לא ציווי. אמרתי קודם, המוסר וציווי זה שני דברים שונים.
מי אמר שהדבר הזה נכון גם לישראל?
אני אומר, הסברה. אותה סברה שיש על גויים, יש על יהודים, מה ההבדל? אם אתה רוצה שזה יהיה כתוב באותיות רש"י, אז תסתכל בספר המפתח בפרנקל, תראה שם כמה אחרונים על ההלכה הזאת, חוץ, יש אחד שלו. כמה אחרונים על ההלכה הזאת, לא זוכר כבר, שואלו מישי ועוד, או נגיום טוב נדמה לי, שהם מרחיבים את זה גם לישראל, אבל זה פשוט, זה לא... הדבר הזה מופיע על, 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 על גר תושב, על בני נוח, פשוט, שמצוות של גר תושב, כמו שהרמב״ם אומר, זה מצוות שהדעת נוטה להם. ככה הוא אומר בהלכות מלאכים, באותו פרק. אז בעצם, איפה יכול להיות בכלל מישהו שיעשה מצווה בגלל הכרעי הדעת? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. אתה שמעת פעם מישהו שיבדה פטר חמור בגלל הכרעי הדעת? איפה זה יבוא?
לא, אבל יכול לא לגנוב.
זהו, איפה זה יבוא? באותן מצוות שהדעת נוטה להן. שם יכול להיות מישהו שיעשה את זה לא בגלל הציווי, אלא בגלל המוסר, או בגלל לא משנה. בגלל מה? אנחנו מכירים הרבה מקרים כאלה. על זה אומר הרמב״ם שלזה יהיה אולי ערך מוסרי, הוא מחכמי אומות העולם, אבל לא ערך דתי, לא מחסידיהם. אבל הוא אומר את זה פה, לא בגלל שזה רק בשבע מצוות בני נוח, אלא בששבע מצוות בני נוח זה המצוות שאותן שייך לעשות גם בגלל הכרעי הדעת, זה הכל. אבל זה נכון גם ליהודי, זו אותה סברה, זו סברה פשוטה.
אבל זה נכון רק למצוות שיש בהן הכרעי הדעת?
זה מופיע רק שם. מי שיעשה את פטר חמור בגלל הכרעי הדעת, אז נגיד עליו אותו דבר. אז זה לא יקרה. אף אחד לא יעשה את זה שם. זה הכל. זה רק שדיברה התורה בהווה. זה פשוט לא יקרה. בסדר, אז הרמב״ם בעצם מה שהוא אומר כאן, זה שהערך של מצווה מתחיל מזה שאתה מצווה. ואתה עושה את זה כמי שנענה לציווי. אם אתה עושה את זה, אומרים לנו תמיד, יש המון אנשים טובים, הם לא דתיים, הם נותנים צדקה, הם אנשים טובים באמת, אבל מצוות הם לא עושים, שום מצווה הם לא קיימו, מעולם. אדם כזה שהניח תפילין עם החבדניקים ברחוב, או משהו כזה, בתור אדם חילוני שלא מאמין בכלום, רק הוא רצה שירדו ממנו, שהוא, לא יודע מה, רצה איזה סנטימנט רגעי לסבא שלו. אז הוא הניח את התפילין. אחרי זה, כשהוא יחזור בתשובה בצהריים, הוא צריך להניח שוב תפילין. הוא לא יצא ידי חובה. הוא לא עשה מצווה. לא שום מצווה, זה סתם מעשה קוף בעלמה. אז זה האמירה אחת. עכשיו תראו את הרמב״ם השני, פרק ג' מלכות עבודה זרה, הלכה ו'. וזה באמת רמב״ם מרתק, על זה העמיד אותי ידידי נדב שנר מפיזיקה, הוא הסביר לי את הרמב״ם הזה פעם, לפני הרבה שנים. יש לו מאמר גם על זה. זה מתחיל במחלוקת בסנהדרין בין אביי לרבה. בשאלה היא מה קורה מי שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה. האם הוא חייב או פטור? הרמב״ם פוסק שהוא פטור. מי שעובד עבודה זרה מאהבה ומיראה פטור. מה זה נקרא לעבוד עבודה זרה מאהבה או מיראה? אז התפיסה המקובלת במפרשים, בראשון עם רשי על המקום כבר, ריבש, רייבד פה, כולם, כמעט כולם, חוץ מהרמב״ם, כל מי שדיבר, בכל אופן, חוץ מהרמב״ם, התפיסה היא אהבה ויראה של אדם. זאת אומרת, אם אתה עובד עבודה זרה כדי לרצות מישהו, לא בגלל שאתה באמת רוצה לעבוד את האליל, אלא כדי לרצות מישהו, אתה אוהב אותו, אתה ירא ממנו, זה לא עבודה זרה למהדרין. פה זה הלכות עבודה זרה במובן החיובי של המילה. איך עושים עבודה זרה? נכון. כן, זה נקרא הלכות עבודה זרה. אז הרמב״ם אומר, אם אתה רוצה לעבוד עבודה זרה, אתה צריך לעשות את זה, לא הרמב״ם, הגמרא, אתה צריך לעשות את זה לא בגלל שיש לך איזשהו רצון לרצות אדם כלשהו, כי אתה אוהב אותו, כי אתה ירא ממנו מכל סיבה צדדית אחרת. אלא אתה צריך לעשות לגוף, לעבוד לשמה, לעבוד עבודה זרה לשמה. זה מה שאתה צריך לעשות. אבל נגיד אם אתה אוהב את ה... אם אתה עובד עבודה זרה את האליל, כי אתה ירא או אוהב את האליל עצמו, לא אדם אחר. אז רוב המפרשים אומרים, זה ודאי עבודה זרה. מה שאתה עושה כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם מפנה כלפי האליל. מה לך עבודה זרה גדולה מזו? עכשיו נקרא את הרמב״ם. הרמב״ם לא אומר כך.
מה? ברגע שבאו והוציאו בחורה אז, ועשו עבודה זרה בסוף, המדיינים, נו. אז בעצם לא עשו עבודה זרה בעצם, לפי ההגדרה הזאת.
לא יודע, תלוי אם הם רצו הם לעבוד.
הם רצו להגיע לאישה, אני יודע.
השאלה, אולי בסוף הם הגיעו באמת לעבודה כלפי האליל. השאלה איך אתה מגיע לזה, אם זה דרך גילוי עריות, זה שאלה איך הגעת לזה. השאלה היא מה קורה ברגע העבודה. אבל עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו. שזה הרבה להעריך ברמב״ם הזה. הוא מאוד לא פשוט מול מקורות. במאמר של נדב שנר, בהקדמות, יש קצת דיון על כמה מקורות בעייתיים לאור הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר ככה, עובד עבודת כוכבים מאהבה, כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר, או שעבדה מיראתו לה, שמטריה לו, כמו שאין מדמין עובדיה שהיא מטיבה או מראה, אם קיבלה עליו באלוה חייו סקילה. ואם עבדה דרך עבודתה, או באחת מארבע עבודות, מאהבה או מיראה, פתור. הוא לא אומר אהבה או יראה של אדם. אהבה הוא יראה של הצורה, של האליל. והרייבד מרגיש בזה ואומר ככה. אמר אברהם, סליחה, זאת אומרת בהמשך אני מדלג קצת, מאהבה הוא מיראה, ואנו מפרשים מאהבת אדם ומיראת אדם, ולא מאהבת עבודת כוכבים ולא מיראתה. כי אם זה עבודה, אהבה ויראה של עבודת כוכבים, זאת עבודת כוכבים למהדרין. זה מה שאנחנו עושים כלפי הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מפנים את זה כלפי אליל, זה עבודת כוכבים, מה עוד יכול להיות? אבל הוא הבין שהרמב״ם לא מפרש כך, נכון? הוא חולק עליו פה. מה הרמב״ם חשב? הרמב״ם טען שאם אנחנו עובדים עבודה זרה מאהבה או מיראה של האליל, זאת לא עבודה זרה. בדיוק כמו שאם אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא מאהבה או מיראה כלפיו, זאת לא עבודת השם. יש מצווה לאהוב ולראות מהקדוש ברוך הוא. רגע, יש מצווה לאהוב ולראות מהקדוש ברוך הוא. אבל זאת מצווה. הסיבה למה אנחנו עובדים את השם, היא לא האהבה והעירה של הקדוש ברוך הוא. קודם כל במובן הלוגי זה פשוט. למה? כי אם עבודת השם הייתה בנויה על אהבה ועירה שלו, אז מה צריך לצוות אותנו לאהוב ולראות אותו? אם אנחנו לא אוהבים ויראים אותו, לא היינו מקיימים גם את המצווה הזאת. אז זה תנאי לקיום המצוות. בגלל זה אנחנו עושים אותן. לכן קיומן של המצוות לא רק שלא סותר את מה שאני אומר, הוא מראה את מה שאני אומר. אבל מעבר לזה, גם ההיגיון בעצם מה של הרמב"ם אומר כך. אם אתה עושה את זה מאהבה או מעירה של הקדוש ברוך הוא, אלה מניעים זרים. כשאתה עובד עבודת השם, אתה צריך לעבוד כי הוא אמר. ככה. אתה עושה את זה כי הוא אמר. יש חובה לעשות מה שהוא אמר. על גבי זה, וזה בניגוד ללייבוביץ', עד כאן זה לייבוביץ'. איפה לייבוביץ' טועה? כדרכו, הוא לוקח עיקרון נכון צעד אחד רחוק מדי. בדרך כלל העקרונות שלהם נכונים. הטעות שלו זה כשהוא לוקח אותם רחוק מדי. והוא טוען שאין ערך בכלל בעבודה מאהבה ומיראה. זה לא נכון. זאת יש, העבודה עצמה לא צריכה להתבסס על אהבה ויראה, אלא על המחויבות, על זה שהוא ציווה, זה עבודה לשמה. אבל על גבי זה, אם אתה גם אוהב וירא וכו', יש מצוות כאלה, יש דרגות נוספות, כמובן, יש ערך לאהוב ולראות מהקדוש ברוך הוא. אבל זאת לא הסיבה, אם זאת הסיבה שבגללה אתה עובד, אז זאת לא עבודת השם לשמה. זאת עבודת השם לא מלאה. כן, אתן לכם דוגמה לדבר. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, היום אני חסיד, בעוונותיי. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, כן, יש את הסיפור המפורסם שהוא ראה בן אדם עם הטלית והתפילין יוצא לתקן את העגלה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, כן, על הצעת יושר על עם ישראל, הוא אומר, תראה הקדוש ברוך הוא, איזה עם של צדיקים יש לך. הם מתפללים בבית הכנסת, הם מתפללים מחוץ לבית הכנסת, כשהם מתקנים את העגלה הם מתפללים. הם כל הזמן מתפללים, תראה איזה צדיקים. זה תמיד מצחיק אותי, הבדיחות החסידיות האלה, שאני לא יודע על מי הם, אולי לעגלונים הם יכולים לדבר, אבל זה נשמע טיפשי לחלוטין. במקרה המסוים הזה זה לא טיפשי. אני אגיד לכם למה. למה באמת הוא מתקן את העגלה עם תפילין וטלית? עזוב, תעזוב את כל המשחקים האלה ותתקן את העגלה בשקט. מה אתה מבלבל את המוח? תפילה לא תהיה לך מזה. בשביל מה? מה אתה הולך לבית הכנסת בכלל? שב בבית, תקן את העגלה ולך לך לעסקיך. למה הוא עושה את זה? כי הוא קודם כל הולך להתפלל, יש חובה להתפלל. בסדר, יש לנו יצרים ויש לנו אילוצים ואנחנו עושים כל מיני דברים. אבל בבסיס הוא הולך להתפלל כי יש חובה להתפלל. בגלל זה הוא שם. אז זאת תפילה במעלה הכי גבוהה שיש. לא הכי גבוהה שיש, מעלה הכי יסודית שיש. על גבי התפילה הזאת שנעשית מתוך תחושת חובה, לא כי אני צריך, לא כי אני אוהב את השם, לא כי אני ירא ממנו, לא כי אני רוצה לצאת לידי חובה, לא כלום. כן, כן, אני רוצה. בגלל שיש חובה. זה קודם כל, תפילה צריכה לבוא משם. אחרי זה, יש דרגות נוספות. אני אוהב את השם, אני ירא, אני מגיע לכל מיני מדרגות של חיבור וכוונות הארי ומה שאתם רוצים. זה תוספות. התשתית היא התשתית הזאת. כשנוזפים באנשים על זה שהם לא אוהבים ורוקדים בתפילה, אלא הם באים מתוך תחושת מחויבות, שזה מלומודו, כן, הנזיפות של המשגיחים. המלומודו הזה זה התפילה במדרגה הכי גבוהה שיש. האדם הולך להתפלל כי יש חובה להתפלל. לא כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, ולא כי הוא רוצה לרקוד לפניו ולהתחבר איתו, ואני לא יודע מה. הבטן שלו לא נמצאת במרכז. מה שנמצא במרכז זו תחושת החובה. צריך להתפלל כי יש מצווה להתפלל, נקודה. עוד פעם מה שלייבוביץ' טועה, זה שיש רק את זה. לא נכון, זה התשתית. בגלל זה צריך לבוא להתפלל. על גבי זה, אם אני מצליח לטעון את זה גם במטען נוסף, של אהבה ויראה וחיבור וכוונות לבריאות. זה הקומות א', ב', ג', עד ת'. אבל קומה א', זה תחושת המחויבות. ומי שחושב שהקומות האחרות הן תחליף למחויבות, לא קומה נוספת על גביה, הוא מוריד את התפילה, לא מעלה אותה. תפילה היא קודם כל מצווה, ומצוות צריכות כוונה, הכוונה זה לתת ידי חובה, לא כוונות הארי. קודם כל. אחרי זה יש את כל המדרגות, בתפילה יש גם כוונות נוספות, רב חיים המפורסם.
זאת אומרת שאחד אבל... שבא להתפלל כשאין לו חשק להתפלל.
שום דבר, זה התפילה הכי גבוהה שיש. תפילה הכי גבוהה שיש בעולם. הבן אדם בא להתפלל כי ברור לו שיש חובה להתפלל, הוא לא צריך פרנסה, הוא לא חושב שהתפילה תיתן לו פרנסה, הוא לא אוהב את השם ולא ירא ממנו ואין לו כוח להשם בכלל. הוא עכשיו בעסקים שלו עם העגלה והיצול. אבל הוא הולך להתפלל כי יש חובה להתפלל, זה הכל. אז כיוון, לא, זה לא קורה לכולנו, חלקנו באים אולי בגלל לחצים חברתיים, חלקנו באים מכל מיני סיבות, אבל אם מישהו בא בגלל זה, אז הוא מתפלל אמיתי, הוא עובד השם אמיתי. וזה העבודת השם שהרמב"ם מדבר עליה כאן. וגם אהבה ויראה, גם אלה סיבות זרות, זה החידוש של הרמב"ם. בניגוד לרייבד ולרשי ולריבש ולכל השאר הראשונים. תחשבו על מצב, סתם זה בדיון עם נדב, אז זה ככה היה, ככה עלה. נגיד, מה זה נקרא עבודה זרה? עבודה זרה פירושו לציית למישהו כי אני ירא ממנו, אז להוריד את המהירות של המכונית כשאני רואה שוטר או רדאר, זה עבודה זרה? אני עושה את מה שהחוק אומר, כי אני ירא. למה זה לא עבודה זרה?
זה לא שקר.
לא בגלל זה לא שקר. מה, עבודה זרה זה רק בגלל שזה שקר? לא, עבודה זרה זה להיענות למקור סמכות שהוא לא הקדוש ברוך הוא. זה עבודה זרה, גם אם זה אמת וגם אם זה שקר.
כי זה עבודה זרה.
לא הבנתי.
שנענית על שוטר זה עבודה זרה.
זה מה שאני שואל, זה עבודה זרה או לא? למה לא? אני עובד עבודה זרה מיראה. התשובה, בגלל שלעבוד מיראה זה לא עבודה זרה. לעבוד מיראה פירושו לעשות את זה כי אתה רוצה לקבל משהו או להימנע ממשהו אחר. זה לא עבודה דתית. עבודה דתית זה לעשות משהו כי האליל או האלוקים אמר. לא בגלל שאני ירא, לא בגלל שאני מפחד, לא בגלל שאני אקבל תועלת, לא. שום דבר, גם אהבה ויראה זה סיבות צדדיות. זה מה שאומר הרמב״ם. לכן העבודה מתוך תחושת מחויבות לציווי, זה פסגת העבודה הדתית. במובן הזה צודק לגמרי לייבוביץ', לעניות דעתי. ואותו דבר אגב בהקשר המוסרי, שזה פשוט התרגום של כאן, להקשר המוסרי. שהמעשה המוסרי שנעשה רק בגלל שליבך מלא רחמים על העני ולכן אתה נותן לו צדקה, זה מעשה מוסרי בדרגה הרבה פחותה מאשר לתת לו צדקה כשלא מעניין אותך בכלל העני. ושאתה יודע שכך נכון לעשות. כמובן זה לא אומר שאתה צריך לרוקן את הלב שלך מתחושת הרחמים, אבל הסיבה למה אתה נותן צריכה להיות בגלל שכך נכון. אם על גבי זה תכניס גם, תעמיס גם תחושות של רחמים ואמפתיה, מצוין, דרגה ב', קומה ב', ג', ד', אבל התשתית, למה אתה עושה את זה, אם אתה עושה את זה בגלל תחושת הרחמים, זה עבודת עצמך. אתה לא דואג לעני, אתה דואג לבטן שלך. דיברתי פעם, הזכרתי את זה, אני לא זוכר כבר עם ה... בשדה בוקר שהייתי שם בתיכון הסביבתי, אז חבר ש... הזכרתי את זה, נכון? זהו, אז אותו דבר, גם שם, בדיוק אותו עניין. אתה צריך לעשות את זה כי כך נכון. אז זה נותן לזה ערך, במובן המוסרי או במובן הדתי. זה לא אומר אותו שלא צריך להרגיש, זה לא אומר שצריך להפוך להיות, לא יודע, מאספרגר או אוטיסט, או לא יודע איך לקרוא לזה. נטול מנותק מהמימד הרגשי שלך. אבל זה כן אומר שהמימד הרגשי לא הוא זה שצריך להיות המוטיבציה לעשייה. אתה צריך לעשות דברים כי כך נכון, לא בגלל שהרגשות שלך אומרים כך או אומרים אחרת. כי אז אתה עושה את זה כדי לפרנס את הרגשות שלך, ולא כדי לעשות את מה שנכון במובן הנורמטיבי, כן, במובן האובייקטיבי, מה שהגורם החיצוני הזה קבע שהוא נכון. כן.
אז אם אתה מצאת לחוק בגלל שזה מה שהחוק אומר.
זאת אומרת, עבודה זרה. צודקים החרדים במובן הזה. זאת אומרת, עבודה זרה. אם אתה מציית לחוק כי כך נכון, כי אתה חושב שמוסרי להיענות למה שהציבור שאתה חלק ממנו קבע, והעיקרון המוסרי הזה הוא עיקרון שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך להתנהל על פיו, זה בסדר גמור. היית, הרבה פעמים יש אנשים, מה זאת אומרת? כי זה החוק. למה לציית לחוק? כי זה החוק. מה זה כי זה החוק? אז מה? אז זה החוק. אז מה אני עושה לך עכשיו חוק אחר? אתה תציית לו? זה עבודה זרה. זה עבודה זרה במובן הזה שהאליל פה הוא אליל מופשט. הוא לא אליל קונקרטי, הוא לא איזה עץ ואבן מסוים. אבל עדיין, אתה תופס שיש איזשהו מקור תוקף אחר, שהוא לא הקדוש ברוך הוא, שיש לו ערך מצד עצמו, לא כתועלת. אם אתה עושה זה כי יש תועלת, אין בעיה, זה לא עבודה דתית בכלל. לא עבודה זרה ולא עבודת השם. אבל אם אתה עושה זה כי החוק אמר, לא בגלל תועלת ולא בגלל מחויבות מוסרית כלשהי, אלא כי החוק, אז זה עבודה זרה.
מצוות אנשים
מלומדה. בסדר, כשאני שואל את הבן אדם למה אתה עושה את זה, אז אני מנער אותו מהמלומדה שלו. עכשיו אני אומר לו, תן לי דין וחשבון אמיתי למה אתה עושה את זה. אז עכשיו הוא יגיד לי אחת משתיים, אתה יודע מה זה היה מלומדה באמת עד עכשיו, אז מעכשיו אני אעשה את זה בגלל X. או, לחילופין, מעכשיו אני לא אעשה את זה בכלל. אין בעיה, הוא לא עובד עבודה זרה, כי עד עכשיו הוא רק עשה את זה מבלי משים. אבל אם אני עכשיו דוחק אותו לפינה ואני שואל אותו שאלה, והוא עונה לי, כי זה מה שהחוק אומר, מה זאת אומרת? אז הוא עובד עבודה זרה. לא, תלוי למה אתה משלם מס הכנסה.
למה? זה
לא כולם מה. אני שואל למה אתה משלם מס הכנסה. אם אתה משלם מס הכנסה... מה זה כי אתה חייב? למה אתה חייב?
כי אני לא אשלם מס הכנסה.
אז אתה לא חייב, אז אתה מפחד מהכלא. אז אתה לא עובד עבודה זרה, אתה עושה את זה מיראה. עבודה זרה מיראה פתור. זה בדיוק הנקודה, אם אתה עושה את זה בגלל תחושת מחויבות בלתי מותנית, זה צריך לפנות רק כלפי הקדוש ברוך הוא. תחושת מחויבות בלתי מותנית כלפי גורם אחר זה עבודה זרה. הרבה פעמים יש לנו תחושת מחויבות שהיא מותנית, בגלל אהבה, יראה, לא, מה שלא יהיה, לא משנה, יש לי אינטרס כלשהו. זה לא עבודה דתית, אין בעיה, תעשה את האינטרסים שלך. אני לוקח תרופה כדי להתרפא, זה עבודה זרה? זה לא עבודה זרה, אני לוקח את התרופה כי זה מה שמרפא אותי. אבל אם אני לוקח תרופה כי הרופא אמר, זה עבודה זרה. אז מה אם הוא אמר? הראות גזוק. אז הוא אמר. אני לא יכול לעשות דברים... עבודה דתית פירושה לעשות משהו באופן בלתי מותנה, בכלום, לא בגלל שזה נותן לי משהו, לא בגלל שזה מפרנס אצלי בבטן משהו, אלא בגלל שזאת החובה. זה נקרא עבודה דתית. ועבודה דתית מפנים רק לפי הקדוש ברוך הוא.
הרב מחפש משהו שהוא יכול ללמוד התנך, אז אני חושב שהתנך מלא במקרים של עבודה בלילים, שהתנך בעצמו רואים ברור שהוא מגדיר את זה כעבודה בלילים, ואין שום צל של ספק, שאין שם קבלה של האליל.
זאת שאלה מעניינת, אני... בואו ננסה לראות פרשיות, אפשר לנסות לבחון פרשיות, יכול שאתה צודק. שווה בדיקה, שווה בדיקה.
אתם מדברים פה רק על עבודת
זרה,
או גם עבודת
השם. כל, אמרתי, זה כנגד זה.
אתה אומר שמי שעובד בגלל פחד וכולי, הוא עם הארץ. הוא לא אומר שהוא לא עובד אותו.
לא, לא אומר. נכון, אמרתי, זה עבודה, לא לשמה. ברור.
אבל הקטע שם,
זה לא עבודה. נכון, זה עבודה, לא לשמה. חסרה קומה א', יש קומה ב' וג', חסרה קומה א', עבודה באוויר. הנקודה בעצם שיוצאת מכאן, כן יש בחולין, בפירוש המשנה, הוא אומר דברים דומים, למרות ששם זה, נעזוב את זה, זה משהו קצת שונה, לא משנה, זה כבר הערה בסוגריים. הוא אומר דברים דומים שם בפירוש המשנה, אתם יכולים לקרוא שם, אבל זה לא אותו דבר, כשחושבים על זה. לענייננו, הטענה בעצם, אם אני חוזר, אני רוצה לחבר את זה למה שהיה, ואז לסיים בראש השנה. זה בדיוק הזמן הנכון. ההיענות הזאת לציווי שעליה, שאותה ניסיתי לחדד כאן כתשתית לעבודת השם, או לעבודה דתית בכלל, גם לעבודה זרה, היא בעצם השוויץ, או לא שוויץ, אלא השלילה של שוויץ, בדוגמה שנתתי קודם. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאתה עושה פעולה, יכול להיות לה ערך מוסרי או ערך דתי, רק אם אתה נענה לאיזשהו ציווי של גורם, או חקיקה, או ציווי של גורם שנמצא מחוץ עליך. רק אז יש לזה ערך, דתי או מוסרי. אוקיי? וזה בדיוק מקביל בבואה של החלוקה שאותה עשיתי בקטע הקודם של השיעור. שוויץ מול, כן, מול דמוקרטיה אמיתית. כי בשוויץ אתה גם בוחר באופן חופשי, בין כמה אפשרויות שיש לך, לא כמו בסוריה. אבל אין גורם חיצוני שקובע שיש מחירים לכל בחירה. טובים, רעים, יש טוב ויש רע, ויש מחירים כאלה ומחירים אחרים. זה לא דבר בעל ערך. הדבר מקבל את ערכו א' ברגע שיש מסביב איזשהו גורם שמכתיב מסגרת נורמטיבית של טוב ורע, וב' כשאתה פועל מכוח החובה להיענות לאותו גורם. רק אז יש לפעולה שלך משמעות נורמטיבית, בהקשר המוסרי מוסר, בהקשר ההלכתי מצווה או עבודת השם. כלפי מה הדברים אמורים, אמרתי, זה מתקשר לראש השנה, כי בעצם ראש השנה זה יום שבו לא אמורים לעשות תשובה. באיזה מובן הוא שייך לעשרת ימי תשובה? נכון? שנה זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא. מלכויות, זיכרונות, שופרות, אין תשובות. לא אומרים וידוי, ראש השנה לא עושים תשובה. למה לא? מה המקום שלו במבנה של עשרת ימי תשובה? אחרי זה מתחילה עבודת התשובה, עשרת ימי תשובה, ויום כיפור זה הכפרה, אבל בראש השנה לא. למה? מה יש בראש השנה? ראש השנה, אמרתי, מה זה תשובה? המסקנה מהשיעורים הקודמים. מסקנה, התשובה פירושה לחזור להיות בוחר. נכון? זו המסקנה של התשובה, לכן הרמב"ם ממקם את הדיון שלו בבחירה בהלכות תשובה. היום ניסיתי להסביר מה זה נקרא לחזור להיות בוחר. לחזור להיות בוחר פירושו לקחת את המושכות לידיים ולהחליט לעשות את מה שנכון. או במילים אחרות, מה זה מה שנכון? מה שהגורם החיצוני שקובע מה נכון, או מה טוב ומה רע, קבע. נכון? זה בעצם המשמעות של לחזור להיות בוחר. לחזור להיות בוחר פירושו להשים לי מול העיניים את הטוב ואת הרע, שאותו קבע גורם חיצוני, ולהחליט לעשות את הטוב. זה נקרא לעשות תשובה בתרגום יותר מפורט, נכון?
אני אסביר מה שאתה אומר, זה בעצם בראש השנה בונים את המסגרת.
בדיוק.
שעליה...
לכן ראש השנה פותח את הסרט עם התשובה, אני חושב. ראש השנה זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא. מה זה המלאכה? מה זה מלך? אין מלך בלא עם, חז"ל אומרים. מה זה מלך? למרות שבאדון עולם כתוב, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. זאת אומרת, הוא מלך לפני שהיו נבראים, ומצד שני אין מלך בלא עם. כן, זו נקודה מאוד מעניינת, לא משנה. הוא ברא אותנו כי זה באמת היה הכרח המציאות, בשביל להיות למלך. אבל הטענה היא שמלך זה מישהו שעושים את מה שהוא אומר כי הוא אמר. ואנחנו היום לא מבינים את זה, אין בעולם שלנו מלכים, אנחנו עושים בדיחות משליטים. עבדכם הנאמן הראשון שעושה את הדברים האלה. אבל בעולם שבו יש מלכים, זה המחשה הכי ברורה והכי חד משמעית למושג הזה של ישות שמה שהיא אומרת מחייב מעצם העובדה שהיא אמרה, לא כי זה נכון, לא כי הוא יעניש אותי, זה נכון, הוא גם יעניש אותי, אבל האווירה ששוררת בעולם מלוכני אמיתי, עמוק, זה עולם שבו המלך הוא הבעל הבית. דין דמלכות הדין הנובע אצל חז"ל מזה שהוא בעל הקרקע. המלך הוא הבעל הבית פה, מה שהוא אומר זה מה שעושים. והקדוש ברוך הוא בעצם הפרדיגמה של מלך. מה זה אומר להיות מלך? שמה שהוא אומר אני עושה כי הוא אמר. לא כי זה נכון, לא כי זה מיטיב, לא כי... זה גם נכון וגם מיטיב. אבל זה קומה ב' וג'. קודם כל אני עושה זה כי הוא אמר. וזה המשמעות של ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. ההמלכה של הקדוש ברוך הוא פירושו הכרה בזה שיש סביבי מסגרת שקבע אותה מלך שאומר מה נכון ומה לא נכון, וזה מחייב מעצם העובדה שהוא קבע. אם אני מזדהה עם זה, לא מזדהה, לא מעניין. מה שהוא קבע, זה מחייב מעצם העובדה שהוא קבע. זה אומר שהקדוש ברוך הוא מלך. את זה עושים בראש השנה. אחרי זה אפשר לעשות תשובה. אחרי זה אתה יכול לחזור להיות בוחר. מה זה אומר להיות בוחר? להבין שיש את המסגרת הזאת, ובמסגרת הזאת אני לוקח את המושכות לידיים, ומחליט לכוון את הסוסים לכיוון החיובי, שהמסגרת אומרת, ולא לצאת מהמסגרת, לא ללכת לכיוון השלילי. ואז יש את עשרת ימי תשובה. זאת אומרת, ראש השנה הוא בעצם התשתית לעשיית התשובה, אי אפשר לעשות תשובה לפני שעשית את ראש השנה. לא שאסור לעשות תשובה, אי אפשר לעשות תשובה. העבודה צריכה להיות קודם כל בקביעת המסגרת, בניגוד לארי אלון. חייבת להיות איזושהי מסגרת לפני שאתה נהיה אדם ריבוני. לעשות תשובה זה לחזור להיות אדם ריבוני. אבל אתה יכול להיות אדם ריבוני רק אחרי שאתה מכיר בזה שיש מסגרת שקובעת מה טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון, מה חייבים ומה לא חייבים, ומה אסור. ורק אז אתה יכול להתחיל לעשות את עבודת התשובה. שבגלל זה בראש השנה יש באמת את העניין הזה של ההמלכה, ובגלל זה אין מה לעשות שם תשובה. זה לא איסור. מי שעשה תשובה בראש השנה לא עבר איסור. לא שמעתי אף אחד שאומר שיש איסור לעשות תשובה בראש השנה. זה לא איסור, זה פשוט לא שייך. זה לא סדר העבודה הנכון. זה שייך, כי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מלך גם קודם, אבל סדר העבודה הוא קודם כל לקבע את ההמלכה, ורק אז להתחיל לפעול בתוך המסגרת. שיהיה שנה טובה.
בחשיבה החופשית אבל?
לא. חשיבה החופשית לא קובעת מה טוב ומה רע. אני מנסה להבין מה טוב ומה רע. לא לקבוע את מה שטוב ומה שרע.
צריך להבין אם כבר הכל...
כי אתה לא תמיד יודע, זה לא כך פשוט לדעת את זה. את הפיזיקה צריך להבין. הכל ידוע מראש, הקדוש ברוך הוא קבע את הפיזיקה. מה החוקים?
אבל הוא לא נתן לנו את הספר הוראות שלנו.
וגם פה, אין לנו את הספר הוראות. צריך לחשוב. צריך לפרש, לחשוב, לעבוד. זה לא דבר פשוט. לא להסתכל ולראות מה זה.
זה
על משנה בחולין, המשנה הזאת.
משנה
בחולין. כן. בוא לקחת את זה אם אתה רוצה.
זה כולל גם את כל המצוות שהן דאורייתא וגם את כל המצוות שהן דרבנן?
למה לא? כל מה שאנחנו חייבים לעשות, יש לו את אסור, לא משנה. מה שרבנן אומרים אנחנו עושים כי הקדוש ברוך הוא מצפה שנעשה, לא כי רבנן אמרו. אוקיי.
תודה
רבה. תודה רבה. תודה רבה.